באופן מסורתי אנחנו נוהגים לתת שמות, כותרות לשיחות הדרמה. והכותרת של השיחה הערב, שיחה הערב מדברת על פעולה נכונה בכל העולמות. כשהבודה לימד את התורה שלו שמובילה לשחרור, הוא דיבר באופן ספציפי ופשוט על ככה שיש סבל, על העובדה שיש סבל, אי נחת, חוסר סיפוק בחיים שלנו, ועל הדרך להשתחרר, על סיום הסבל. והדרך שהוא לימד זאת דרך שהיא מונה שמונה חלקים, שמונה עיקרים, שמונה נתיבים יש בדרך הזאת. המדיטציה שכוללת תשומת לב נכונה וריכוז נכון הם שני נתיבים בתוך הדרך הזאת, לשם הקטגוריה הזאת נופלת המדיטציה, אבל חוץ מזה יש עוד שישה נתיבים שונים. נתיב אחד עוסק בדיבור שהוא נכון, דיבור שהוא מדויק, כמו התייחסנו אליו בשיחת פתיחה. נתיב אחר מדבר בכלל על פרנסה שהיא נכונה. מה זה אומר בשבילנו פרנסה נכונה? ונתיב אחר מדבר על פעולה נכונה. אז לפעולה נכונה יש כל מיני פירושים, חלקם מסורתיים. המקום שמדבר על non-harming, לא לפגוע, גם עליו דיברנו אתמול. והייתי רוצה להציע כמה הרהורים בנושא הזה, שיותר אולי רלוונטיים לחיים המודרניים שלנו כיום, בנושא הזה של פעולה שהיא פעולה נכונה. קודם כל, חשוב אולי לציין שהביטוי נכון בהקשר של כל אחד מהנתיבים, דיבור נכון, פרנסה נכונה, תשומת לב נכונה, ריכוז נכון, הביטוי הזה נכון הוא פירוש, הוא תרגום של מילה בשפה הפאלית, שזאת שפה דומה לסנסקריט, והמשמעות היותר מדויקת שלה זה מה שתורם להתעוררות, מה שמשחרר אותנו, מה שעוזר לנו להשתחרר מהסבל. והמילה הסבל יכול להיות תחזור בשיחה הזאת די הרבה פעמים, ולא בכדי. יש כאלה שמדברים על זה שהבודיזם זה תורה פסימית, כי היא מדברת הרבה מאוד על סבל. והאמת שזה היה נכון אם היינו עוצרים שם. אבל הבודה, כשהוא לימד את התורה שלו, הוא דיבר הרבה על סבל, אבל תמיד בהקשר של ההשתחררות ממנו. יש סבל ויש מוצא מהסבל. יש דרך או דרכים לצאת ממנו. והפירוש הזה של המילה הבודה, הבודה זה כינוי, זה שהתעורר, זה שהשתחרר. אפשר לקחת אותו כארכיטיפ, כדוגמה, לאדם שגבר על הדפוסים הפנימיים שלו, שגרמו לו לאי נחת, לחוסר סיפוק, לאי סביעות רצון, והגיע למדרגה השלמה של מלאות, של עושר שלם, של חופש גדול. אז אם אנחנו לוקחים את הבודה כרפיוג', כמקלט, אנחנו יכולים להתייחס בהקשר הזה ולהתחיל לשאול את עצמנו מה זה אומר ואיך זה קשור לנושא של פעולה שהיא נכונה בשבילנו בכל העולמות. לפעמים, אני לא יודעת אם יצא לכם להתקל בדימוי שהעולם הבודיסטי, אפשר להגיד, סובל ממנו. איזשהו דימוי של, איך נגיד את זה בצורה הכי קצרה, לפלפים. מין אנשים טובי לב כאלה שלא עושים הרבה גלים בעולם, והם כל הזמן רק מנסים, להתנתק. נכון? יש לפעמים מין תחושה כזאת להתנתק מהרגשות שלהם, נכון? להיות מאוד עדינים, לדבר בקול רך, להיות אנשים טובים, כשיש אימות חס וחלילה, אז הם תמיד בטח יהיו אלה יזוזו הצידה, כי זה יותר נחמד, נכון? בנייסנס. אז אני רוצה הערב להפריך את הדימוי הזה. ולהציע דרך אחרת להסתכל על הדברים. כשהבודה דיבר, נתן את הטיצ'ינג שלו, אחד הדימויים שהוא הציע הרבה פעמים, וזה דימוי שהזכרתי באחת הקבוצות היום, זה ללכת נגד הזרם. וללכת נגד הזרם זה משהו שהוא מתפרש, אני רוצה להציע את הפירוש לשני הכיוונים. קודם כל, ללכת נגד איזשהו זרם חיצוני. בעצם זה שעצרנו, עשינו סטופ. היום מישהי אמרה, זה כמו ברקס, המכונית דוהרת בכל המהירות, ואופ, פתאום עצרנו. כל העולם כולו ממשיך להיות במרוצה, במנוסה, במרדף, ואנחנו עצרנו. באיזשהו מקום אנחנו הולכים נגד זרם של מה ששכיח, מה שרגיל, מה שקורה עכשיו בחוץ, בדרך כלל. רוב האנשים, סביר להניח בשעה 8:10 ביום שישי בערב, לא מתיישבים לשמוע שיחה דרמה אחרי יום שלם של מדיטציה. נראה לי ככה. אולי אצלכם במשפחה זה אחרת. ופתאום קבוצה שלמה של אנשים עושה מעשה רדיקלי, עוצרת. אוקיי, אז כבר עשינו איזשהו משהו אחר קצת. וזה לא פשוט, כן? יש כל מיני מחשבות על הדברים שהשארנו בבית, על כל מיני סיפורים ועניינים ו-unfinished business וילדים ומשפחה וככה 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 ודרמות. ואנחנו פה לא עושים שום דבר. אוקיי. אבל האמת היא שהזרם היותר קשה ויותר מעניין שאנחנו הולכים מולו, זה הזרם הפנימי. זה הזרם של ההתניות שלנו, של הדפוסים שלנו, של המקומות שמסובבים אותנו ומתנים אותנו ושמים אותנו כל פעם באותם המקומות המוכרים, שגורמים לנו לתגובתיות, שלא מאפשרים לנו אפילו חצי דרגת חופש. יש גירוי, יוצאת תגובה. אנחנו שם. כשאנחנו עוצרים רגע ומתחילים להתבונן בנשימה, בגוף, מתחילים להיות בקשר עם העולם הפנימי שלנו, די מהר הדפוסים הרגילים שלנו מתחילים להרים את הראש. ואז אנחנו מתחילים להתקל בדבר מאוד מעניין, שעד כדי כך הוא מעניין והוא אוניברסלי, שהוא כפי הנראה היה גם לפני 2500 שנה כשהבודה נתן את התורה שלו. ובאופן מסורתי אנחנו נוהגים להתייחס אליו כאל חמשת האורחים או חמשת השדים שבאים לבקר אותנו במדיטציה. איזה שהם חמישה דפוסים כלליים שקורים לנו גם במדיטציה, גם בחיים, שמרימים את הראש, שאנחנו עוצמים עיניים ומתחילים לחתור נגד הזרם. אני לא אכנס אליהם באריכות, נושא לשיחה קצת אחרת, אבל אני בכל זאת אזכיר אותם כי חשוב לזהות, חשוב לדעת, חשוב להכיר, ואני חושבת שכבר התחלתם לשים לב, חלק מכם גם בקבוצות וגם במפגשים האישיים, התחלתם ככה לעלות עליהם, התחלתם ככה למפות את הנוף הפנימי של מה מנהל אתכם מבפנים. האלף בית של העבודה הזאת זה עבודת הזיהוי. מה קורה לי בפנים? מי נגד מי? מה הולך כאן? אני בסך הכל יושב עם הנשימה שלי והופ, איזה מין שד מרים את הראש. אז חמשת האורחים האלה, חמשת השדים, יכולים לנוע בכל מיני טווחים של המקום, למשל, הראשון שמאוד מאוד רוצה משהו מהחוויה, מהחיים. שמה שיש עכשיו הוא לא מספיק, אף פעם. מה שיש עכשיו זה פחות מדי. אם רק היה לי עוד משהו, אז הייתי מאושרת. אם רק היה עוד דבר אחד קטן, אז המדיטציה שלי הייתה נפלאה. אם רק היה לי מה? קרית יותר נוחה? טמפרטורה יותר נוחה? יותר חם? יותר קר? חלק יגידו ככה, חלק יגידו ככה, זאת אומרת, אתם מבינים שזה לא דבר אחד כבר. אם רק היה לי אוכל אחר, אם רק היו פחות אנשים בחדר, אם רק החדרים היו קצת יותר אסתטיים, נכון? אז הכל היה בסדר, אז הייתי מאושר. מנקודת המבט הזאת של, של התודעה שהיא אף פעם לא שבעה, במה שיש עכשיו, אף פעם אין בו די, אף פעם לא מספיק, תמיד נרצה עוד משהו. זה משהו שמתחיל להסתובב לנו בתוך, בתוכו, כן? ולא נותן מנוח. האורח השני, אותו דבר רק הפוך, האורח של הדחייה, של הסלידה, של לדחוף או לדחוק, או להוציא החוצה, או להילחם, או לברוח, מפני חלק כלשהו בחוויה שלנו. מה שזה לא יהיה, מה שזה לא יהיה, קורה לנו משהו, עולה בנו משהו במדיטציה, ועולה התנועה הזאת של לך מפה, לך מפה. עולה כאב בברך, התנועה של למה באת עכשיו? לך למישהו אחר, אתה הורס לי את המדיטציה. המקום הזה של לדחות את מה שיש עכשיו. שניהם, כן, הם, אפשר להתייחס אליהם כאל אחים תאומים, אמנם הם הפוכים, אבל הם די אותו דבר. שניהם מקומות שלא מסכימים לקבל את מה שקורה כרגע. שנאבקים בתוקף, מתוך תפיסה שמה שקורה כרגע לא צריך לקרות. זה לא בסדר, זה לא ראוי, זה לא הולם. זה כמו באיזושהי צורה להתווכח עם הים. אתם מכירים את המשפט הזה? לא מתווכחים עם הים? כאילו תנסו. יש גאות, יש שפל, ים. אבל תמיד אנחנו מנסים. אולי זה, אולי זה, אולי האסטרטגיה הזאת תצליח, אולי הטקטיקה הזאת תצליח. האורח השלישי שבא לבקר אותנו הרבה פעמים במדיטציה, זה האורח של הנמנום. אנחנו נרדמים הרבה פעמים, וסימי הזכירה את המקום הזה שנרדם, וחלק מהסיבות שאנחנו נרדמים הרבה פעמים לדברים. לפעמים אנחנו פשוט מאוד עייפים, זה נכון. זה משהו ששינה טובה מפיגה אותו. אבל הרבה פעמים אנחנו נרדמים דווקא שנייה לפני שאנחנו פוגשים משהו מעניין, משהו חשוב, משהו שיכול לשנות משהו בחיים שלנו, בחוויה שלנו. תשימו לב מתי אתם נרדמים. הרבה פעמים ההירדמות היא בעצם סוג של הימנעות. מקום שלא מוכן עדיין או לא רוצה להיות בקשר עם מה שמתחיל לעלות. בהקשר הזה, המושג מדיטציה, אפשר להחליף אותו בהסבר של להגדיל את היכולת שלנו להיות עם מה שיש, להגדיל את המיכל, להגדיל את הכלי. האורחת השלישית או השד השלישי זה אותו דבר הכפוך, הבנתם שהם באים בזוגות, בתאומים סיאמים, ומה יכול להיות ההפוך של העייפות, של הנמנום? בנות? חוסר שקט, בדיוק. זה התחושה של כמו לשבת על קן נמלים, שאנחנו יושבים ומתחילים להתגרד, ולא נוח לנו, ובא לנו לקום, ובא לנו ללכת, ואם אנחנו במדיטציה של הליכה, אז 7 פעמים תהיו לפגודה של המיחם של התה. הכל רק לא להישאר בחוויה של מה שקורה כרגע. חתיכת אורח להתנהל מולו, חתיכת זרם לעבור דרכו. לא פשוט, לא קל. והאורח החמישי הוא בעצם האורח הכי מסובך, הכי קשה מכולם. הוא אורח שכשהוא מופיע, רוב הסיכויים שהתרגול שלנו יפסיק. מישהו מנחש מה זה יכול להיות? מישהו יודע מה זה יכול להיות? לא, התשוקה יותר קרובה לראשון.
ספק.
ספק, 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 ספק. המקום של הספק. המקום שלא בדיוק בטוח אם מה שקורה עכשיו זה הדבר הנכון. אולי המדיטציה הזאת לא בשבילי בכלל. כולם יושבים כמו פסלים של בודה, ורק אני כל הזמן צריכה לזוז. אולי הריטריט הזה לא בשבילי. אולי שווה לעשות ריטריט מסוג אחר. אולי בכלל ריטריטים זה לא בשבילי. אנחנו מתחילים להיכנס לתוך ספק, לתוך ספק, לתוך ספק, ואופ, התרגול יפסיק. אז ההזמנה היא לא לקבל את הדברים כמו ראה וקדש, אבל מצד שני, ההזמנה היא להטיל ספק בספק. במקום לקבל אותו בצורה אוטומטית כאמת מיד, כאן ועכשיו, זה מה שנכון, לעשות תנועה אחרת קצת. אז ככה, בקיצור, בנגיעות, אלה הם חמשת האורחים, חמישה מצבים שמגיעים אלינו עם זרם החיים ופשוט תוקפים אותנו בתרגול. וזה חשוב להגיד אותם, זה חשוב לזהות אותם, זה חשוב להבין מה קורה לנו כרגע בתודעה. איזה אורח בא לבקר, הם בדרך כלל באים בגדודים. זה לא רק זה. הם חמולות שלמות. זה גם זה וגם האחות התאומה שלו וגם הוא וגם בטח תמציאו לכם כמה משלכם. תבדקו. תבדקו מה מגיע בתודעה וחוסם את התרגול. בהקשר של פעולה נכונה, אנחנו אף פעם לא מדברים על הפרדה אמיתית בינינו ובין העולם. זה נראה ככה בהתחלה. אנחנו באים כמו מאשפזים את עצמנו בסוג כזה של ריטריט מדיטציה. מתנתקים מהעולם, יושבים בסך הכל עם הגוף שלנו, עם הנשימה שלנו, עם העניינים שלנו, עם האורחים שלנו. אבל בצורה מאוד מעניינת, וזה משהו שאפשר לראות אחרי כמה זמן של תרגול, יש קשר שהוא הדוק בין התרגול הפרטי, האישי, הקטנצ'יק שלנו, רק אני והנשימה שלי, ובין השינוי שאנחנו עושים בחיים שלנו, בעבודה שלנו, במשפחה שלנו, בעולם שלנו. זה יכול להיות שינוי חברתי, זה יכול להיות שינוי פוליטי, זה יכול להיות שינוי שהוא נראה מאוד קטן, של בסך הכל לשנות עבודה, אבל יש בזה הרבה, הרבה מאוד מומנטום לכיוון של עושר, לכיוון של שחרור. הנושא של פעולה נכונה צריך להיבדק טוב טוב בהקשר הזה. איך אנחנו באמת יודעים לעשות את הדבר הנכון בזמן הנכון? אין פה תשובות בספר, אין פה דבר אחד נכון תמיד לאורך זמן שאם אנחנו נעשה אותו זה יהיה הדבר הנכון. זה כמו בהתחלה שדיברתי על הבודהיסטי. זה לא תמיד הדבר הנכון להיות שקט, לא להגיד שום דבר, לא לענות כשתוקפים אותנו. לפעמים הדבר הנכון הוא לקחת פעולה ישירה וחדה בעולם. לפעמים הדבר הנכון הוא להגיד לא בצורה מאוד תקיפה למעשים אלימים ופוגעים. לפני איזה כמה זמן ראיתי תוכנית בטלוויזיה על לימוד של קרב מגע. לא יודעת אם יצא לכם לראות, זה היה ביום שישי בערב, באיזה יומן. הייתם? חלק. היה, זה נשים שמלמדות נשים אחרות, קרב מגע, חלק מהם סבתות, חלק מהם, היו שם ככה מגוון של נשים, זה היה נורא מדליק לראות. וחלק מהעבודה שהן עושות זה עבודה במקלטים לנשים מוכות. ואחת הנשים שהתראינה שם, ואני חייבת להגיד באומץ לב מדהים, ממש מדהים, זה היה מעורר השראה לראות אותה. זאת אישה שהייתה במקלט לנשים מוכות, ולמדה את התרגול הזה של קרב מגע, של התגוננות. והיא דיברה על החוויה שלה. והיא אמרה, אני בכלל לא האמנתי. אי פעם לא חשבתי שבכלל הדבר הזה אפשרי, להגיד לא. אני לא חשבתי שבכלל יש מילה כזאת. ואחר כך מראים אותה, צילום עובר להראות אותה מתאמנת, וחלק מהאימון זה ככה לבעוט באיזה שק ולצעוק לא. זה הכל, לצעוק לא. לבעוט בשק ולצעוק לא. זאת הייתה חוויה מאוד חזקה, לראות את אותה אישה, אישה קטנה, ככה, רואים שהיא עברה הרבה מאוד סבל בחיים שלה, מתאמנת בלהגיד לא. וזה אימון לכל דבר. אם אנחנו לא מכירים את זה, אם אנחנו לא מכירים את המקום של לשים גבולות לתוקפן, זה צריך לימוד מאוד מאוד גדול, והרבה מאוד אימון, והרבה מאוד תרגול, והרבה הרבה אומץ, ואמונה ללכת נגד הדפוסים שלנו, של להיות קורבן, למשל. הדפוס של להיות קורבן. כשאנחנו מדברים על שינוי, אנחנו מדברים על שינוי חיצוני כזה, של להגיד לא למשהו חיצוני שמגיע ותוקף אותנו, זה אף פעם לא נפרד משינוי בעולם הפנימי. הם הולכים הדוק יחד. יש משפט מאוד יפה של פילוסוף יווני שאמר באנגלית, what we achieve inwardly will change outer reality. מה שאנחנו משיגים מבפנים ישנה את המציאות החיצונית שלנו. וזה מאוד ברור כשאנחנו לפעמים יוצא לנו להתקל ככה באנשים שהם שלווים, שהם רגועים, שהם נינוחים בחיים שלהם, משהו בשדה האנרגטי שלהם, או משהו בווייב, כן, מדבק, משהו עובר הלאה, משהו, כן, מתחיל להשפיע על מי שנמצא במחיצתם. מורה הזן, הוויטנאמי, תיך נתן, מדבר על ספינות הפליטים שעזבו בזמנו את וייטנאם, וככה היה מהומה, הייתה מהומה גדולה על הספינות האלה, ו כאוס גדול, ולפעמים הספינות האלה הותקפו על ידי שודדי ים. לא מספיק כל מה שהם עברו, הם עדיין היו חשופים, היו מאוד מאוד פגיעים בלב ים, היו חשופים לפגיעות, לאלימות, לרצח. הוא אמר, במצב כזה של כאוס כל כך גדול, של פחד, של בעלה, של טרור, הספיק שבן אדם אחד, בן אדם אחד על הספינה הזאת, ידע לשמור על קור רוח, זה הספיק כדי להציל את כולם. כל פעם מחדש הסיפור הזה חזר על עצמו. איך אנחנו יכולים להגיע למקום הזה, הפנימי, של להיות אותו בן אדם, עם קור רוח, עם שיקול דעת? אנחנו מתחילים מחלקת האלוהים הקטנה שלנו. אנחנו מתחילים מהמקום שאנחנו נמצאים בו, מהמדרגה שאנחנו נמצאים בה. אנחנו לא צריכים לחכות עד שנהיה מושלמים, או עד שנהיה מוארים, או whatever, אמיצים מאוד, כדי לעשות שינוי. ההזמנה היא מהמקום שאנחנו נמצאים בו, כאן ועכשיו, עם החומרים שיש לנו לעבוד איתם, עם זה אנחנו עובדים. ואם הזכרתי את חמשת האורחים, או את המצבים שמגיעים והדפוסים שאנחנו מזהים במדיטציה שמגיעים אלינו, אם שם, אם הדברים האלה, שם אנחנו רוצים להתחיל לעבוד. ואיך אנחנו עובדים עם זה? איך אנחנו אומרים לא לתוקפן הפנימי? איך אנחנו אומרים עד כאן לדמות של השופט? זה שכל הזמן מספר לנו כמה אנחנו לא בסדר. הדפוסים של השיפוטיות. וכמה אחרים יותר טובים מאיתנו, הדמות ששמה אותנו קטן. כן. איך אנחנו אומרים לא לדמות של מי שאמרה היום באחת הקבוצות, הדמות של האח הרשע בהגדה, מאוד אהבתי את זה, זה עוד אחד מהאורחים, זה שאומר, מה העבודה הזאת לכם? עוד מעט פסח, כן. מה העניינים איתכם? מה אתם תורחים כל כך? כן. הדמות של הספק. איך אנחנו אומרים לו סליחה, או באנגלית thank you for sharing, לא כאן, לא כאן. איך אנחנו שמים את הקולות האלה שמזיקים לנו, שפוגעים בנו, שעוצרים את התרגול שלנו, שעוצרים את ה-well-being שלנו? קודם כל, אנחנו צריכים לזהות אותם. א', ב', קודם כל לזהות. אז צריך לעשות פה, לדייק קצת יותר, תודה על השאלה. כשאני מדברת על שיפוטיות, אני מדברת על השיפוטיות שפוגעת. את מדברת על הבחנה, על יכולת הבחנה. זה שני דברים מאוד שונים. אני מדברת על המקומות שמזיקים לנו, שברור לנו שהם מזיקים לנו. ואם לפעמים לא ברור לנו, אז מוטב שנחדד את יכולת ההבחנה שלנו, ונראה מה עוצר אותנו, מה מקטין אותנו, מה חוסם אותנו מלהיות ב-well-being, כאן ועכשיו. לפעמים התגובה הראויה זה באמת יכול להיות להגיש את הלחי השנייה. יודעים, ישו עשה את זה, כנראה הייתה לו סיבה טובה. לפעמים הדבר הנכון זה להגיד, אוקיי, אני עכשיו מתמסרת, אני מוכנה לספוג את זה, בוא נראה מה קורה, מה שזה לא יהיה. ולפעמים התגובה הנכונה היא, כמו שאמרתי קודם, לעשות קאט. באנגלית יש את הביטוי הזה של to put the foot down. זהו זה, עד כאן. עם זה אני יותר לא משתפת פעולה. המקומות האלה של הדעת, מתי להפעיל מה, מתי לעשות מה, זה מקומות שצומחים באופן, אפשר להגיד, אורגני וטבעי, יחד עם התרגול שלנו. זה פחות מקומות של איזושהי רשימה של אם קורה ככה אז אני עושה ככה, ואם קורה ככה אז אני עושה ככה. אבל באופן כללי, כשאנחנו נדרשים לנקוט פעולה בעולם, מישהו מעליב אותנו, מישהו פוגע בנו, מישהו יוצא עלינו בשיא הכעס, שופך עלינו את כל המתנות שלו, תחושה מאוד לא נעימה. קרה לכם לאחרונה? לא? רק לי? זאת יכולה להיות חוויה מאוד מאוד מטלטלת, כן? מאוד מסעירה. מה אנחנו עושים במקום כזה? מה אנחנו עושים במצב כזה? שאנחנו עומדים מול מישהו שתוקף אותנו. אז בא מישהו אחד כזה לבודה פעם, והתחיל להאשים אותו ולתקוף אותו ולקלל אותו ולצוק עליו. הסיפור שלם מאחורי זה, אותו אדם היה גם הוא מורה במסורת אחרת, באסכולה אחרת, וכל התלמידים שלו עזבו והלכו לבודה, והוא נורא קינה, ואז הוא החליט שהוא הולך ככה להראות לו מה זה לפני כולם, ובקיצור, התחיל לקלל אותו ולצוק עליו ולהאשים אותו וכו' וכו' וכו'. הבודה שתק. וכשאותו אדם סיים, או לקח אוויר בוא נגיד, כי זה אף פעם לא נגמר, לקח אוויר, שנייה לפני שהוא המשיך, הבודה אמר, סליחה, 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 אני שאלה קטנה, אפשר לשאול משהו? אוקיי, תשאל. כשמגיע אליך מישהו, שאל אותו הבודה, ומביא לך מתנה, זה היה הנוהג של אז, כשבאים לבקר מביא מתנות, מביא לך מתנה, ואתה לא צריך אותה, אין לך שימוש במתנה הזאת, אין לך חפץ בה, היא אפילו תופסת מקום, היא אפילו אולי מזיקה. מה אתה עושה? אתה תקבל את המתנה הזאת? אז אותו אדם אמר, מה פתאום? מה פתאום? אני לא צריך. אם אני לא צריך, אני מחזיר. כך, חזרה. ובודו אמר לו, thank you very much, באנגלית, לרבה, אותו דבר, גם אני. אני לא צריך את המתנות שלך. כך חזרה, תודה. לא צריך. המקום הזה שמסוגל לעשות את ההפרדה ולהבין שהמילים של האחר משתייכות לאחר, המעשים של האחר משתייכים לאחר. זה מקום שאנחנו יכולים להגיע אליו אחרי כמה וכמה זמן של תרגול, וכל פעם משך הזמן יכול להתקצר, משך הזמן שבו אנחנו מזוהים לחלוטין ומתערבבים לחלוטין בתוך הסיפור, והוא עשה לי והיא עשתה לי והוא אמר לי והיא אמרה לי, ואנחנו לגמרי בתוך התגובתיות של הדבר הזה, עד שפתאום נופל לנו הסימון, אנחנו אומרים, רגע, זה בכלל לא שלי, זה בכלל לא מתנה שלי, thank you very much, אני לא צריך, לא לוקח. ואז רק רגע, ואז מגיע זמן מעניין, זמן של אמת, זמן של פעולה נכונה בעולם. ותשימו לב, הפעולה הזאת ראוי לה שהיא תבוא לא מתוך תודעה סוערת. זה לא קל, לפעמים זה בלתי אפשרי, אז עושים את המקסימום, אבל זה טוב אם אנחנו מתחילים לראות את הדברים נכוחה, לתת לדברים להירגע, לעשות את ההפרדה, להיפרד לשלום משטחים שהם לא שלנו, מדיבורים שהם לא שלנו, ממעשים שהם לא שלנו, ואז בצורה שקולה, מדודה, חסרת פחד, עם אנרגיה, אנחנו שוקלים היטב היטב את הפעולות שלנו ולוקחים פעולה בעולם, taking action. ואחד מקנה המידה למדוד אם הגיע הזמן שלנו לפעולה שכזאת, זה לבדוק טוב טוב מה מניע אותנו, להסתכל פנימה, מבט פנימי, להסתכל פנימה ולראות מאיזה מקום אני פועלת את הפעולה הזאת, מה ההתכוונות שלי, האם ההתכוונות שלי היא מקום של נקמה, האם ההתכוונות שלי היא מקום של כעס ולשפוך בחזרה, על מה יושב הכעס, האם הוא יושב על פחד, האם הוא יושב על פגיעה, בדרך כלל זה אחד משני הדברים. ורק כשאנחנו מסוגלים שההתכוונות שלנו תהיה פחות מותנית, פחות מסובכת, אם אפשר, כן, בכלל לא, אבל עד כמה שאפשר להוריד את המקומות האלה של הריאקטיביות, ולפעול שהלב שלנו פתוח, אבל לפעול, לקחת פעולה בעולם, להגיד לא, כן? ולהגיד את הלא, לשים את הגבול בלב שהוא לב פתוח, בלב שהוא אומר לא לאלימות, אבל הוא אומר כן לאהבה, אומר כן לשלום, אומר כן לפיוס. הרבה פעמים אחד מהקריטריונים זה המקום שאנחנו שמים לב שבמקום לחוש זעם על התקרית, אנחנו חושים צער. זה אחד המקומות שאנחנו יכולים לדעת שבאמת הייתה שם סליחה אמיתית. במקום להיות במקום של הזעם, של הכעס, אנחנו משהו בלב ככה ננגע. מישהי רצתה לשאול משהו מאחורה? כן. לפעמים ועוד איך, יש הרבה דברים בגו. וכל אינסידנט כזה, כל מקרה כזה, הוא הזמנה אמיצה לחקירת עומק. תראו, זאת דרך לאמיצים, הדרך הזאת שאנחנו עוברים. אולי כבר שמתם לב לזה. הדברים שאנחנו נתקלים בהם הם לא פשוטים, הם לא קלים. עולים כל מיני קולות מבפנים. אנחנו הולכים, חותרים נגד זרם, הרבה פעמים אחור, הרבה פעמים חזק. הכוונה היא לא להשליך על האחר את כל הסיפור ולהגיד אני בסדר, זה רק אצלו. הכוונה היא להיות באמת. להיות עם מספיק יושרה, עם מספיק אינטגריטי, עם יד על הלב, להבין מתי זה החלק שלנו ומה. ומצד שני, כן, לקחת פעולה שהיא נכונה בעולם. לא, אני עוצרת אותך פה כי אני ממשיכה. תודה. יש... משפט כזה של שורה משיר של משוררת אמריקאית בשם מרי אוליבר, שככה בסוף שיר מאוד ארוך היא מספרת שכל היום היא שכבה ככה בשדה והייתה עם עצמה בינות העשב, ומה היא שואלת בשיר, מה עוד יכולתי לעשות? תגיד לי, מה עוד יכולתי לעשות? מה יותר מזה? ואז היא שואלת, וזה מאוד יפה, אז אני אגיד את זה באנגלית, tell me what is it that you are planning to do with this one wild and precious life. יש לנו רק את החיים האלה. יש לנו רק את הזמן הזה. זאת לא חזרה גנרלית, זה הדבר האמיתי. המקום שממשיך ומחכה לפנסיה, מחכה למשהו אחר שיקרה, ואז נהיה מאושרים. enough. מספיק. די. כאן ועכשיו. איך אנחנו מגשימים את הזכות הטבעית שלנו, של כל אחד מאיתנו, להיות משוחרר, להיות חופשי. אני רוצה לסיים בסיפור מתוך ספר נפלא שנקרא ברכות סבי. מכירים אותו? קראתם אותו? של רחל, מישהי בשם רחל נעמי רמן, שמספרת שבתור ילדה היה לה סבא מאוד מאוד מיוחד, אדם מאוד דתי, קבליסט. בתור ילדה קטנה, אני חושבת שהיא הייתה בת 6, היא שאלה אותו, אפרופו פסח, היא שאלה אותו על יציאת מצרים. והיא לא הבינה, הוא סיפר לה את הסיפור, והיא לא הבינה, משהו ככה לא הסתדר לה, כי הרי אלוהים שחרר את היהודים, כן? הוא נתן להם, הוא הוציא אותם ממצרים, ובמקום לצאת, הם התחילו להתלונן. והם אמרו, אבל מה נאכל במדבר? ומה נשתה במדבר? ומי ידאג לנו? ואיך נסתדר במדבר? ולאן אנחנו הולכים בכלל? ואולי לא כדאי, כי לפחות את מצרים אנחנו מכירים. אנחנו יודעים, אמנם אנחנו עבדים, אבל זה דבר מוכר לנו. היא לא הבינה, בתור ילדה, היא לא הבינה, מה, למה הם לא רצו לצאת לחופשי? ואז הוא הסביר לה, סבא שלה, שהיה מאוד חכם. הוא אמר לה, נשום מלא, ככה הוא קרא לה, הבחירה שאנשים צריכים לעשות היא אף פעם לא בין עבדות לחירות. תמיד, תמיד נצטרך לבחור בין עבדות ובין הלא נודע. אני רוצה להזמין אותנו לשבת כמה רגעים עם המילים האלה. לשבת בנוח, לעצום את העיניים. ולתת לדברים להדהד. מי ייתן ונחיה כולנו חיים אמיתיים של חופש. מי ייתן ונדע כולנו את הפעולה הנכונה בזמן הנכון. מי ייתן ונחיה כולנו חיים אמיתיים, מאושרים, משוחררים. לילה נפלא, מדיטציה מתחת לכוכבים, מדיטציה בהליכה, להמשיך את המומנטום אל תוך הערב, ליהנות מהאוויר הקריר, מהשמיים שמעלינו, מהירח שבדיוק מתחיל.